עמוד הדרך שחזרנו לסימנת הבא. אנחנו היום לא נתחיל את נתחיל את המגילה, אבל נעוף מלמעלה קודם על המגילה, בסדר? נראה מבט רוחב, שעוד לא מתחיל לתאר את ההתרחשויות בתוך המגילה. אנחנו ננסה היום לגעת בשפה של המגילה, אז כדאי שלכם לפתוח את המגילות, כי אנחנו נחפש מילים. אתם יודעים, ככה נתחיל, ידוע מפורסם, מופיע בהרבה ספרי חסידות, שמגילת אסתר זה הספר היחיד בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בו, ששם השם לא מופיע בו. לא כתוב לא אדנות, לא הוויה, לא אלוקות. המילה הזאת לא כתובה שם. יש כאלה שאומרים שבדרך הרמז, או שכתוב המלך, אז זה רומז לקדוש ברוך הוא. זה רק רמז, אתם יודעים. כשבת המלך אחשוורוש, אז הכוונה המלך אחשוורוש, לא קדוש ברוך הוא. אבל בנסתר הכוונה לאלוקים. בנגלה השם אלוקים לא מופיע לגמרי. אנחנו ננסה היום, שוב, אני מצפה שנעשה את זה ביחד, בסדר? שתעבדו קצת. תנסו להתבונן בשפה של המגילה. זאת אומרת, ננסה לראות שזה לא משהו נקודתי, מקרי, שבפוקס שם השם לא כתוב שם. אני מנסה להראות שכל מגילת אסתר זה עולם תרבותי, עולם נפשי כזה, עולם רוחני, ששם השם לא נמצא בו. שם השם לא נמצא בו. אתם יודעים, באדם יכול להגיד את המילה אלוקים, ואין לו אלוקים. הוא יכול לא להגיד את המילה אלוקים, וכל החיים שלו מלא אלוקים. המילה פחות חשובה. פחות חשובה. באופן פשוט, כשלמי שיש אלוקים הוא גם יגיד את זה. מי שאין אלוקים הוא לא יגיד את זה. אבל ננסה לראות פה בתוך הפסוקים, וזו העבודה שנעשה ביחד, ננסה לראות מה המשמעות של המילים, איזה שפה יש פה במגילה. וננסה לעשות את זה דרך שני צירים מרכזיים, אחד על גבי השני. הדבר הראשון זה המילה טוב, והדבר השני זה המילה אהבה. אני חושב שלא בדקתי את זה אף פעם, אבל אם תפתחו קונקורדנציה ותחפשו את המילה טוב על הטיותיה השונות, נראה לי שמקום ראשון יהיה במגילת אסתר. מבחינת כמות או המופעים של טוב ביחס לכמות הפרקים, זה בטח עוקף את כולם, אבל גם בלי זה. בואו תפתחו קצת במגילה ותחפשו איפה מופיעה המילה טוב. ובכל מקום תנסו לחשוב מה הכוונה במילה טוב. למה התכוון מי? המשורר? בואו נראה אחרי זה, איך נקרא למה שקודם מגילת אסתר. הפעם הראשונה שזה מופיע, זה פסוק י', אתם רואים? ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. הלאה, בואו נמשיך. פסוק י' א'. להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה אי. בואו נחפש עוד קצת. זה בשפע, אל תדאגו. איפה אנחנו? פסוק יוטט. אם על המלך טוב, יצא דבר המלכות לפניו. באותו פסוק. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. כף א', ויטב הדבר בעיני המלך לשרים. בואו נתחיל עם מלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, בסדר? דרך אגב, המילה טוב מופיעה כל כך הרבה, ואיזה מילה לא מופיעה או כמעט לא מופיעה אף פעם? רע. פעם אחת, בלי כוונה. פעם אחת אומרים את המילה הלא יפה הזו, את המילה רע. חוץ מזה, זה ברח לאסתר. במשתה השלישי, השני, כשהיא אמרה, איש צר ואוהב המן הרע הזה. חוץ מהפעם הזאת, המילה רע לא מופיעה. לא מופיעה בכלל. אז בואו ננסה לראות מה הפירוש המילה הטוב. אנחנו רגילים, לצערנו הרב אנחנו רגילים, ולכן זה לא מפתיע אותם, אבל תסתכלו. פסוק יוטט בסופו. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. מה הכוונה במילה טוב? מה הכוונה? יפה. יפה? לא, כתוב טובה, למה טובה יפה? מה? למה? כתוב טובה, מה זה טובה? אתם יודעים מה זה טובה? למה יפה? מה קשור ליפה? מה זה יפה? זה טוב? טובה, היא טובה, מה זה טובה? טובת לב, לא? הם הציעו לו שהוא יחפש את הנערה הכי צדיקה. איפה הוא יחפש? בכל האולפנות, בכל המדרשות, בבינו מרכזות שירות לאומי. ישאלו אותו, מי הכי טובה? מה זה הכי טובה? טובה, אתם יודעים מה זה טובה? גומלת חסדים, נכון? מצטער בצער אחרים, משקיעה בלהטיב לכולם, נכון? זה מה שהם התכוונו? זה אפילו לא מצחיק אותם, נכון? בטח שהם התכוונו יפה, מה הקשר? ברור. ברור שהם התכוונו מי הכי יפה. הם לא עלו על דעתם לבדוק אם היא בעלת חסד או לא בעלת חסד. מה הקשקוש הזה בכלל? מה זה רלוונטי? כל המופעים של המילה טוב שראינו עד עכשיו, הם כאלה, כטוב לב המלך ביין. מה אתה חושב שמרוב יין הוא נהיה טוב? חשבירו שאתה, ואז הוא נהיה כל כך טוב, אמרו, אני רוצה לפנק את כולם. מה זה טוב לב המלך ביין? מה זה טוב לב המלך ביין? שיקור! למה שמישהו שיקור או מי שטוב לא? טוב, טוב לב, המלך, נהיה לו לב טוב. אתם יודעים מה זה לב טוב? זה לא מה שנהיה לך שבראש, נכון? בטוח שלו. הוא נהיה שיקור, כן!
אבל מה
שהפריע לחשברוש
בבשתי זה לא
היופי
שלה, זה שלא
הקשיבה לו. אז הוא רצה בעלת חסד. הוא חיפש אשתו של רב אריה לוין, משהו כזה.
אחת שמקשיבה לו, לא אחת ש...
אחת שמקשיבה לו, אני גם מוכן לקבל. אבל זה לא טוב. ולא עשו תחרות מי יותר טובה. אחת שמקשיבה לו, אחת יותר יפה ממנה. כן, זה לא טוב. מה זה טוב במגילה? מה זה טוב? זה טעים, נאמר שאלה בכלל. נכון? טוב זה טעים. כטוב לב המלך ביין, נהיה לו סבבה. דפק את הראש. נהיה לו סבבה. ויטב הדבר, נהיה להם סבבה. אין שום קשר בין המילה טוב לבין טוב. השם לכל ורחמה וכל מעשיו, נכון? אין שום קשר. לא רלוונטי בכלל. תראו, זה לא נעים. מה לא נעים? גם אנחנו מדברים ככה לפעמים, לא אתם. יש אנשים שאומרים ככה. איך הם אומרים? כסף טוב. שמעתם פעם את המילה הזאת? יש פלאפל טוב. שמעתם פעם את המילה הזאת? מה זה פלאפל טוב? כדורי הפלאפל אומרים, למי אנחנו יכולים להטיב הבוקר? למי נאכל? אין שטויות. פלאפל טוב זה פלאפל שעושה לי טעים, נכון? כסף טוב זה כסף שעושה לי טעים. אנחנו, לא אתם. אבל יש אנשים בעולם שמערבבים בין המילה טוב למילה טעים. זה קורה. זה קורה. למה זה קורה? זה טעות מובנת. כי מישהו טוב, מה הוא עושה לי? הוא עושה לי נעים וטעים. אז גם כשאוכל עושה לי טוב ונעים, אז אני מבלבל ומשיך את המילה טוב. תראו, יש טעויות שבחיים לא תעשו. בואו נראה למשל מה בחיים לא תעשו. כשהאמן אומר לאחשוורוש, אני בפרק ג' בפסוק ח' הוא אומר, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, והמלך מה אומר לו? והוא אומר לך לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. אם אמן היה רציני, הוא היה אומר לך שבראש, לא הבנת טוב. אני לא שילמתי לך בשביל לעשות לעם כטוב בעיניי, נכון? שילמתי לך בשביל לעשות לעם, אה? קרע בעיניי. אני ממש לא רוצה לעשות שום דבר טוב. אני רוצה להרוג אותם. אני רוצה לעשות שואה. אז למה אחרי שבראש הטיפש אומר, הטקסט נתון לעם לעשות בו כטוב בעיניך? הוא בכלל לא רוצה לעשות בו טוב. אבל זה מה שאמן אמר לך שבראש. אם על המלך טוב, היא כתב לבן, מה זה טוב? טוב זה אינטרסים. מתאים, טעים לי. טוב לך להיות רע, תהיה רע. זה טוב להיות רע. ככה חשבורש מדבר, בלי לשים לב. או אם לשים לב. שוב, זה טעות שכבר אנחנו לא נעשה, נכון? אנחנו לפעמים אומרים על משהו טעים טוב, אבל על משהו זוועתי, מרושע, יהיה לנו יותר קשה להגיד את המילה טוב. אז המילה טוב היא מילה שאנחנו יכולים לקבל אותה. דרך אגב, יש פעם אחת המילה טוב במגילה שהיא טובה באמת. פעם אחת. כל המגילה טובה בלי שום קשר לטוב. איפה? בפרק ב' פסוק ט'. אולי נקרא את פסוק ח', כששודדים את אסתר, והיא בישמע דבר המלך ודעתו, ויקבץ נערות הבודם שם הבירה ליד הגב, ותילקח אסתר אל בית הגה, אל בית המלך ודעת שם אנשים. מה זה תילקח אסתר? שדדו אותה. חטפו אותה. בטח שחטפו אותה. דברים הרבה יותר גרועים מהחמאס, אסתר בשבי הזה. אתם יודעים מה הולכים לעשות לה? אז מה קורה לה שם כשהיא אצל הגיא, ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו? מה זה ותיטב הנערה בעיניו? זה היחיד שבאמת משתמש במילה טוב במובן האמיתי של המגילה. הוא באמת טוב אל אסתר. הוא לא מרוויח שום דבר מאסתר. הסיכויים של אסתר לזכות בתואר של המלכה הם נמוכים מאוד, כנראה. אתם יודעים, חז"ל אומרים שהיא רקרוקת הייתה, אבל יש משהו שנושא אתכן וחסד בעיני כל רואה, זה משהו שאי אפשר להבחן אותו. זה משהו נשמתי כזה. הגי, הוא חושב דברים טובים על אסתר. הגי מפנק את אסתר, לא יותר מדי שטויות. מה זה? הגמרא אומרת, וישנע ואת נערותה לטוב בית אנשים, מה הגמרא מסבירה? מסכת מגילה? נתן לה קדלה דחזירה. את האוכל הכי טעים, אתם מבינים, לפני ללמוד זה ארמית, הבנתם איזה חיה הזאת, נכון? למה הוא נתן לה את זה? כי הוא אדם מאוד פשוט, בעיניו זה מה שטוב. בעיניו מה שטוב זה חתיכה מאוד טעימה של חזיר. בעיני אסתר זה זוועה, בעיני אסתר זה גועל נפש. זה מעורר, היא רוצה להקיא כשמקבלים לה את זה. אבל הוא פשוט כזה, הוא לא מבין. הוא לא מבין. אז הוא קורא לזה טוב, בסדר, אנחנו דנים אותו לפי הכוונות שלו, לפי המעשים שלו. בואו ניקח עוד מילה, אני עובר על זה מהר מהר, כי אין לנו הרבה זמן. איזה עוד מילה אמרנו? אהבה. יש במגילה אהבה, בטח שיש מגילה אהבה. יש, בפרק ב', בואו נתרגש. בפסוק תזיין ויוזיין, ותלקח אסתר בית המלך חשורוש הבית מלכותו בחודש עשוי חודש בשנת שבין מלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל האנשים, ותסחן וחסד לפנה מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה ונכרת תחת ושתי, קראתי את זה קצת בפתוס, ככה קוראים את זה במגילה, אתם יודעים שזה מנגינה מיוחדת, נכון? נכון? וכל ילדה בת שבע ששומעת את זה, מה קורה לה? היא מתרגשת, נכון? וואו! היא מתחפשת למלכת אסתר, כל ילדה שהתחפשה למלכת אסתר. מלכת אסתר זה אחת התחפושות המחרידות ביותר שיש עלי אדמות. למה ילדות קטנות מתחפשות למלכת אסתר? קשה לי להבין. אבל זה זוועה. למה זה זוועה? כי אסתר המלכה זו בחורה, צנועה, צדיקה, יראת שמיים, כלל ישראלי, שכל החלומות היו לבנות בניין של תורה ובית ששכינה שורה בו, ובמקום זה שדד אותה, מי שדד אותה? חמור בר, אנס סדרתי מתונף, סליחה שאני אומר את המילים האלה, זה מה שיש פה. מה האיש הזה עושה? האיש הזה בטוח שכל האנשים בעולם נבראו כדי שהוא יבדוק מה? כמה הם טעימות לו. זה מה שהוא בודק. הוא לא מזהה בכלל כאילו זה שיש שם מישהי, שיש שם דמות, שיש שם אישיות, שיש לה רצונות, שיש לה חלומות, שום דבר. הוא מוכר להם חלום. מה החלום? אתם חושבים שזה כיף להתחתן עם אחשוורוש? הוא בהמה. יש לו יכולות פוליטיות מאוד מאוד גדולות, יש לו יכולות פוליטיות גאוניות, הוא אלוף ביחסי ציבור, ולכן הוא הצליח לזכות בכיסא הזה. אתם יודעים שהדם שלו לא כחול. מבחינה אישיותית הוא אדם, נראה, קטן מאוד, עלוב מאוד. אנחנו לא חושבים שחלום חיה של אסתר זה להתחתן עם המלך. יש כאלה סוג מסוים אולי של בני אדם שהחלום שלהם זה להתחתן עם מולטי-מיליארדר. אסתר לא שם, אסתר הייתה חיה בבית שבעיניה היה עשיר לאין ערוך יותר מבית של מולטי-מיליארדר. היא חיה בבית של מרדכי. אולי הייתה הבת שלו, אולי אשתו, יש על זה מחלוקת בגמרא מה זה. וככה מרדכי לא לבד. בכל מקרה, זה חלום בלהות. היא נמצאת בגיהנום. היא נמצאת בגיהנום. ומה קורה בגיהנום הזה? יש כמה מדורים בגיהנום. יש מדור נמוך בגיהנום, יש מדור אינסופי בזוועות שלו בגיהנום. אז אסתר הבינה שיאנסו אותה, סליחה שאני אומר את הביטויים האלה, זה מה שכתוב. היא הבינה שהמחריד מכל יבוא. אבל מה כתוב פה בפסוק שקראתי עכשיו, בפסוק י"ז? מה כתוב פה? שהוא אוהב אותה יותר מכולם. מה זה אוהב אותה יותר מכולם? מה הכוונה? בעברית פשוטה, בואו נדבר בשפה אמיתית, בואו נקלף. מה זה אוהב אותה יותר מכולם? היא הייתה טעימה לו יותר מכולם. יש אחד שאוהב את הפלאפל הזה יותר מכולם, יש אחד שאוהב את המסטיק הזה יותר מכולם, והוא אוהב אותה יותר מכולם. מה זה? איך הוא התאהב אותה? חשוב, הוא למד איתה בחברות המסיעת שרים, הוא שוחח איתה על חוויות העולם, הוא שאל אותה איך נכנסה לחנך בנים. מה היה שם? מסדרתי. כל לילה הוא אוכל מישהי, בודק אם היא טעימה. זאת הייתה, היא טעימה. מסכנה, מסכנה, התברש במקום שהיא תעבור את הזוועה פעם אחת, היא הולכת לעבור את הזוועה הזאת כל החיים. מה זה קשור לאהבה? איך זה קשור לאהבה? אפילו לא מנחשים איך זה קשור לאהבה. טוב, זה כשלך משהו אחר טעים. אהבה, בשפה של המגילה, לא בשפה האמיתית. לא בשפה האמיתית. אהבה זה כששני אנשים תואמים אחד את השני, וכל אחד אומר השני, וואלה, אתה הכי טעים. ככה הם קוראים למילה אהבה. אין לזה שום קשר, שום קשר למה? למה שאתם חושבים שהמילה אהבה הם, הם תומד בחובה. כמו הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך למשל. המילה אהבה היא אחת המילים הכי קדושות שיש, נכון? המילה אהבה היא מבטאת, היא מוציאה לפועל את אחת הכישרונות הכי אלוקיים שיכולים, שיכולים להיות בנו. להיות אוהב מישהו זה להשתחרר מבית הכלא של האגואיסטיות שלך. ולחיות נשמה אחרת, זה בעיקר לרצות את טובתו, בעיקר להעריך אותו, לשמוח בו, לחשוב איך אני יכול להידבק בו, להיות שייך אליו. לא חשברוש לא מבין את זה, הוא לא מבין מה אתה מדבר כשתדבר בשפה הזאת. הוא לא מבין כלום. אני אראה לכם את זה קצת בצורה יותר מורכבת, אם תצליחו להחזיק מעמד. אתם יודעים שהוא לא אהב אותה מכל אנשים, והיא לא נשא חן וחסד. מה זה חן וחסד לפני? זה שטויות. לא חן ולא חסד. היא פשוט הייתה הכי טעימה, זה הכל. איך אנחנו יודעים שהוא לא אהב אותה? איך אנחנו יודעים שהוא לא אהב אותה? כי כשמרדכי אומר לאסתר לגשת אל המלך, אז היא אומרת לו מה? שאם היא תיגש אליו שלא כדעת, אז אחד אתה להמית. הוא יהרוג אותי. אם אני אבוא לחצר שלו בלי רשות, הוא מיד יהרוג אותי. מה? אבל הוא אוהב אותך. חן וחסד, מה יהרוג אותך? באמת חזר אומרים שהוא רצה להרוג אותך, רק מלאך בא והכריח אותו לקבל את פניה. זאת אומרת, הייתה נלחמה מפנימית מאוד, הוא לא אוהב אותנו, שלא אתה לא בדעתכם. לאהוב מישהו זה להרגיש אותו. ברוך השם, שקשה לי להגדיר את המילה אהבה, היא כל כך קדושה המילה, היא כל כך עליונה, היא כל כך הילאית, היא מוציאה מאיתנו רבדים כל כך נשגבים. זה לא קשור, בואו נראה לכם משהו אחר. במסיבה השנייה, במשתה השני, באיזה שעה היה המשתה? בואו נשאל, זה טוב בשביל הפשט. המשתה השני מתרחש בפרק A, ובמשתה הזה המלך אומר לאסתר מה שאתה רואה, נתן לך, מה בקשת רפי, אמרתי את תיאס, ואז היא רוצה שעוד פעם יביאו את המלך ואמן במשתה. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. כולכם יודעים שהוא לא היה שום דבר טוב לא היה לו בלב, אבל בכל אופן, היה סבבה, זה הכוונה. אז באיזה שעה מתחיל המשתה? אין לנו מושג. זה לא התחיל ב-5 בבוקר, כנראה, נכון? יש להניח שאף אחד משתה זה לפתוח שולחן. דברי תורה לא היו שם כנראה, אבל מנה ראשונה ומתאבנים וקינוחים ומנה שלישית וחמישית ושביעית. אז זה בטח כן היה שם, נכון? מיטב המטבח המלכותי. אז באיזה שעה יכול משתה להתחיל, באיזה שעה משתה יכול להיגמר? סתם! אבל לא כולם בבת אחת, לבד, אחד אחד, שאני צריך לשמוע. אתם לא רוצים. אני בינתיים אברך על התה, ואתם תנסו לחשוב על הקושייה הקשה שלי. הכי מאוחר שאיזה ארוחת צהריים, נכון? הכי מאוחר שיש. וארוחה כזאת, עם כל דברי התורה שבה, נמשיכה כמה שעות, נכון? אז הכי מוקדם שיש, מתי יוצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב? זה עוד לא חושך, למה? וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ויוקם לו זמנו, וימי המן על מרדכי חמה. אז עוד יש, זה לא תאורת רחוב. אז בשעות אחר הצהריים מאוחרות, נניח, בסדר? ככה זה קורה. ויתפק המן! ויבוא אל ביתו וישלח ויביא את אוהבה ואת זרש אשתו. כמה זמן לוקח לו לאסוף את כל החבר'ה? הוא אסף את אוהבה ואת זרש אשתו. כמה זמן לקח לו? הוא מגיע הביתה, מרים טלפונים, לא היה טלפונים, נכון? אז הוא שולח אנשים. זה לוקח זמן עד שהם יגיעו לבית של כל אחד. הם צריכים לבוא בחזרה. ונראה שאומר האספת חירום בטילים. וזה לקח שעה, נכון? נשים גמרו לצחצח שיניים, לא יודע מה עשו. מגיעים הביתה, זה כבר מתחיל להיות ערב, חשיכה. נניח, מגיעים כולם, אספת חירום, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו, ויאמר המלך, ויאמר המן, מה שהוא סיפר לה, וכל זה איננו שובר לי בכל עת שרואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך. זה מתסכל אותי, זה לא שובר לי כלום. ואתה אומר לו זרש אשתו וכל אהביו, ביחד יעשו עץ גבוה 50 אמה. כמה זה 50 אמה? דמיינתם את זה פעם? 50 אמה זה מלא. 50 אמה הזה, בין 48 סנטים, לפי הגרח נאה, ובין 60 סנטים לפי החזון איש. בוא נלך לפי הגרח נאה, זה חצי מטר, 50 אמה זה 25 מטר, זה עץ בגובה 8 קומות. אולי אפילו יותר. גבוה, 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 גבוה כזה. למה נכנס להם לראש לתלות מרדכי על דבר כזה? מספיק 4 אמות, זה יוצא ספרים אפילו ברוב המקרים, נכון? איך אפשר לטפס לשם בכלל? לא שם הגורנים ולא מנופים, מאיפה הם יביאו עץ כזה? מאיפה? מה? בכל אופן, הם רצו דווקא 50 אמה, והם כולם מרוצים מזה. ואיתה בדבר לפני המן ויעשה עץ. אנחנו מדברים כבר בתחילת הלילה. צריך איכשהו לארגן, אתם צריכים הכל בלי פלאפונים, בלי מסעיות, בלי הגורנים. צריך לארגן עץ כזה, להעמיד אותו. זה לוקח הרבה הרבה שעות הסיפור הזה. באותו לילה, באותו לילה, המן מגיע, המן מגיע לחשברוש לבקש ממנו את זה, ובמקום לבקש ממנו את זה, אז חשברוש אומר לו, כך אני אעשה לשמר את ביקורו. ואת כל היום השני המן מבלה בטיול עם מרדכי בחוצות העיר, והוא נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש, והוא מספר לזר שאשתו לכל אביו את כל אשר קראו, והיו לו חמה וזרע שאשתו, אם מזרע יהודים מרדכי אשר החיות נבוא לפניו לתוכה, כי נפולתי פה לפניו. אנחנו מדברים פחות מ-24 שעות מסוף המשתה, הרבה פחות, כי עכשיו פתאום קוראים לו לבוא אל המשתה הזה. אתם זוכרים את המדרשים שזרקו עליו, הבת לא זרקה עליו את האבית של שופכים, והוא אבל וחפוי ראש, מלוכלך. ויבהילו להביא את המן, ובמשתה השני, יש פה הרבה דברים שאני צריך לדלג עליהם, נראה אותם בהמשך כשנחשוף את הדמויות. במשתה השני, אסתר מבקשת מהחשברוש, היא חושפת את המרצה, והיא רוצה להגיד לו מה באמת קרה. היא רוצה לבקש מהחשברוש שיבטל את הגזרה של אמן על השמדת היהודים. מה היא עושה? היא אומרת, מה בקשתך המלכה? אסתר המלכה, את חצי המלכות תעש, ואז אסתר אומרת, איש צר ואויב, אמן הרע הזה. אם נמכר נביא, אני ואמי, לעבדים לפחות החרשתי. כי אין הצר שאוהב נזק המלך, למרות המשפט מטופש ושקרי. מה, באמת אין הצר שאוהב נזק המלך? אם היו מוכרים את כל יהודים, הייתי שותקת. כי אין הצר שאוהב נזק המלך. מה, אני באמת מדברת שטויות? למה היא מדברת שטויות? בגלל שהיא יודעת אם היא מדברת, היא מדברת עם החשברוש. זה מה שהמוח שלו שומע. אז היא אומרת ככה. אבל כשהוא אומר לה, החשברוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלא ליבו לעשות כן? אז אסתר אומרת, איש צר ואוהב המן הרע הזה. חזל בגמרא אומרים שהיא הצביעה לחשברוש, שהיא אמרה, לא יכול מפה אף אחד לחשברוש. היא אמרה, מי הצביעה לחשברוש? בא מלאך ודחף לה את היד. אתם יודעים שזה לא היה ככה בפשט, זה ככה בדרש, נכון? מה הפשט של הדרש? הפשט של הדרש, היא אומרת לו, היה חמור אחד, מי הוא זה ואיזה הוא? זה אתה בעצמך, טיפש אחד. למה זה אתה בעצמך? כי כשהמן ביקש ממנו להשמיד את היהודים, אם עשה אותם לכיכר כסף, אז מה חשברוש אמר לו? הכסף נתון לך, והם לעשות בו כתוב בעיניך. כך חופשי על הראש שלי, חשברוש אמר, נכון? לא רק שהוא אמר את זה, אז זה נכתוב ונכתוב לטבעת המלך. בלי שאתה היית נותן גיבוי, לא? מי הוא זה ואיזה הוא? על מי אתה עובד? טמבל אחד, על מי אתה עובד? זה אתה בעצמך, נכון? אז התחשק לה להגיד, מנובל אחד, זה אתה. אבל מלאך, מה זה מלאך? זה כוחות על-אנושיים שהיא מצאה בקרבה להמשיך לשחק את המשחק. לא, 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 זה אמן, בסדר? ואמן נבעט מפני המלך המלכה, והחשברוש חטף קריזה, אז הוא יצא אל גינת הביטן. להירגע? הוא יצא להירגע. מה אמן עושה? אמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. אמן עמד לנפשו, עמד לנפשו לבקש מאסתר המלכה, כי רק היא חטאה אל הרבה, אל העברה, ואמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, בדיוק המלך חוזר, הוא רואה את אמן נופל על המיטה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אגם לכבוש את המלכה מבבית? מה הכוונה? מה, אתה מתחיל עם אסתר? אתה נכנס למיטה שלה? בתוך הבית שלי? לא מספיק, אתה רוצה להרוג את היהודים, אתה גם רוצה... הרי המשפט הזה הוא, מה זה מטופש? סליחה שאני אומר ככה, הוא מתאמן מטופש. איזה שטויות. מה, באמת המן נפל על המיטה בשביל להתחיל קשר רומנטי עם אסתר? איזה שטויות. עכשיו אסתר עומדת עליו, איש צר ואויב, נכון? אתם רוקמים פה איזה רומן מתחת לאף שלי, תפסתי אתכם על חם, איזה שטויות. זה שטויות. משום שברור שהוא נופל למיטה, לבקש תחנונים. ברור. זה לא מיטה שהולכים לישון בה, זה מיטה להבדיל כמו בליל הסדר. אתם יודעים שהמלכים, אז היו אוכלים בהסבה, נשענים מצד שמאל, אז הוא נשען קצת על המיטה שלה. זה משפט מטופש לחלוטין. מטופש לחלוטין. ותוך מעט מאוד שניות, המן היה מסביר למלך, והמלך היה נרגע. יש מחלוקת בין רב ושמואל, אם החשברוש פיקח היה או טיפש היה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אחשוורוש היה מלך טיפש מן כמוהו ופיקח מן כמוהו. ומה הוא היה פיקח? הוא היה פיקח בזה שהוא השיג את הג'וב. שהוא מולך על 127 מדינה. הייתה תחרות, היו עוד כמה שהסכים להיות מועמדים בדרך לכיסא הנכסף, אתם יודעים? זה לא שהלכת לשכת האבטלה, הציעו לך את לשכת העסוקה והציעו לך את התפקיד, אמרת, לא, לא מתאים לי, זה לא היה כך. זה תפקיד שכל המוחות בעולם מנהלים מאבק אימתני כדי להגיע לשם. כי זה שאחשוורוש נהיה המלך של 127 מדינות, הוא לא היה יורש עצר, הוא בזכות עצמו. הוא הפיל את האימפריה הקודמת, האימפריה הפרסית, הוא הצליח במה, הוא דרך על עשרות אלפי גופות. הוא ניהל מלחמת מוחות נגד ראשי המאפיות הכי, הכי, הכי מתוחכמים שיש בעולם. כל ראשי ארגוני הפשע, כל הקרימינלים הכי גדולים, כל האנשים חסרי העקבות ומשולחי היצרים ניסו לכבוש את הכסף. הוא הצליח. בשביל להצליח להגיע לג'וב, אז הוא גאון אינסופי בפוליטיקה, בדעת קהל ובעוד קהל. וזהו, הוא שם את כולנו בכיס הקטן, בלייצב דעת קהל, בלהשתלט על מוקדי כוח. בשביל לנהל מהלכים מדיניים ופוליטיים, אין כמוהו, אבל בשביל להבין משהו, עומק של אישיות, נפשיות, רוחניות, כלום, טיפש דאורנטה, אפס גמור. הפער בין משהו לבין משהו הוא פער אינסופי. ורב ושמואל, שני מייצגים את הפער הזה, פיקח, נכון, טיפש. איך זה משתלב בחובר? זה משתלב עם הרבה הפתעה. אחשוורוש הוא אדם אדיר. אתם יודעים שכשבשתי לא רצתה להגיע למלך, אז מה כתוב, מה קרה למלך? ויקצוף המלך מאוד וחמתו בהרה בו. אני קורא את זה כל כך הרבה פעמים, וכל פעם חיוך עולה על שפתיי כשאני חושב. תציירו את זה, בסדר? תדמיינו. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בהרה בו. אין אף מקום בתנך שיש בו ציור כל כך צבוע, נכון? כל כך עז של כעס. זה לא כעס, מה זה? קריזה, זה לא קריזה. מה זה? ג'ננה, מעניין, זה הרבה מילים בערבית בשביל לבטא את, את התכונות. לא, אבל זה קטן מדי, זה קטן, זה לא ג'ננה, זה ויקצוף המלך מאוד וחמתה בערה בו. תדמיינו את זה, בסדר? תראו את התמונה. ויקצוף זה יש לו בועות מהאוזניים, מהאף, מהעיניים, הכל. הוא קוצף, קוצף, קצף, 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 נכון? וחמתו בערה בו, מה זה חמתו בערה בו? אתה רוצה להכין חביתה, אתה שם לו על המצח. הוא כועס, בוער, כאילו להוות, משהו משתולל שם. הוא כועס ברמות בלתי נתפסות בכלל. וואי, 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 איך הוא כועס? פרק א', תדפדפו אחורה. אז מה הוא עושה כשהוא כועס? מה הוא עושה? הוא כועס ברמות שלא היו כמוהם, ואולי גם לא יהיו. אז מה הוא עושה כשהוא כועס? מה כתוב לכם בפסוקים? הוא קורא למי? חכמים, יודע איתים. אתם יודעים מה מדובר פה? מדובר פה על איפוק ושליטה אינסופיים. מתקפת זעם שקשה בכלל לדמיין אותה, והוא לא מוציא שום דבר מהמותן, לא בורח לשום דבר. השליטה הפנימית שלו היא טוטלית. הוא לא יעשה שום דבר בלי מה? בלי מה? בלי היועצים. איזה יועצים? יועצים משפטיים, יועצי כלכלים, יועצים תדמית, יועצי ציבור, יועצי יחסי ציבור. יש לו הרמה של יועצים. הוא בחר אותם, הם כולם הוכיחו הצלחות מדהימות. הוא לא יעשה כלום בלעדיהם. למה? כי כן דבר המלך לפני כל יהודי דת ודין. כך זה אחשוורוש. אין מצב שמוציא משפט שבורח לו. זה לא עבודת המידות, ידידיי. זה לא מסילת ישרים. מה זה? זה נהנתנות נטו. אבל בשביל לתפוס את הג'ופים הגדולים האלה, הוא יודע שהוא חייב לשלוט בכעס שלו בצורה מופלאה. הגמרא אומרת, כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זה לא מה שמעניין את אחשוורוש. ממש לא מפריע לו להיות עובד עבודה זרה. הוא יעשה את זה בכיף. מה שמפריע לו, שאם הוא יכעס, הוא ייתן משפט, הוא יוציא מילה שהוא יצטער עליה אחר כך. זה לא קרה לו בחיים. שאחשוורוש יאמר מילה, לא מתוך התייעצות עם החכמים יותר דת ודין, זה לא יכול להיות. פעם אחת זה קרה לו בחיים. פעם אחת ויחידה זה קרה לו. מתי? כשהוא חזר למשתה, הוא חזר מגילת הביטן, פיראה את המן, נופל על המיטה אשר אסתר אליה. ואז הוא אומר, אגב לכבוש את המלכה איתי בבית, הדבר יצא מפני המלך לפני המן חפוף. ואיך זה ממשיך לפסוק הבא? איך זה ממשיך? למה הוא יצא לגינת הביטן? כי הוא רואה שהוא כועס, והוא יודע, אסור, אסור, אסור לי להגיד, כלום אסור להגיד, הוא יוצא מיד להתרענן. לוקח אוויר, מתרענן, וחוזר, פתאום רואה את המן, נופל, וואו, הוא על הגבול. מה הוא עושה כשהוא על הגבול? הוא צריך לקרוא לחכמיות העדים, נכון? אסור לעשות שטויות. אבל ברח לו. למה ברח לו? בגלל מי ברח לו? בגלל הפסוק הבא. מה קורה אחרי שהוא אומר לאמן את המשפט הלא חכם, אגם יכבוש את המלכה מבבית? ויאמר חרבונה. מכירים את חרבונה? בטח, יש אליו שיר, נכון? ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים אשר לפני המלך. מה? גם הנה העץ אשר, איך הנה אמר מרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית אמן גבוה 50 ממה. נכון? חרבונה מוסיף. אסתר מערבב את המלך, המלך בזעם, הוא מרגיע את עצמו, הוא חוזר, הוא רואה את אמן, עוד יותר זעם, אבל הוא השתלט על זה. הוא השתלט על זה, הוא עלה קצה קצה, אבל הוא השתלט על זה, תסמרו עליו שהוא השתלט על זה, אבל בא חרבונה והורס את הכל. חרבונה מתוחכם. נכון, חרבונה מדבר ככה בפיקחות, הוא נותן את הרגע, נכון, ומה הוא אומר? הוא לוקח את המלך בדיוק כשהוא מתנדנד על השפיט של המחט ככה להחזיק מעמד, הוא אומר, עוד שמע, אמן מתלכלך עליך. משום שאמן הכין את העץ על מרדכי, על עד, לאיזה מרדכי אמן הכין את העץ? מרדכי יהודי, נכון? הוא לא אומר לו את זה, לאיזה מרדכי? מרדכי שדיבר טוב על המלך. מה הקשר? מה, אמן רוצה להוריד? תראו, אמן לא מורד במרדכי בחשבירוש. אמן נאמן לחשבירוש. אין שום סיבה שבעולם לחשבירוש לפגוע באמן. אמן עבד איתו בנאמנות מוחלטת. גם את הגזרה להרוג את היהודים, החשבירוש אמר, הכסף נתון לך. בכיף. הוא לא רוצה להרוג את מרדכי כי הוא דיבר טוב על המלך. הוא רוצה מסיבות אחרות. אבל חרבונה הוא נחש. הנחש הזה עובד עכשיו לטובתנו. למה הוא עובד לטובתנו? אל תדאגו, הוא לא חושב עלינו, הוא חושב רק על עצמו. חרבונה הוא נחשוש. הוא מארגן את זה. כן, הוא עובד עליך. ואז המלך פעם שם בחיים ברחו לו, המילים תלו עליו. ונגמר. ונגמר. מי זה חרבונה? חוט מזה שהוא זה חרבונה טוב. אז הוא גלגול של אליהו. בלי גלגולים, בפשט. אז מי זה חרבונה? קודם כל, מה חרבונה עושה שם בכלל? אמן אומר במפורש, אף אל המשתה אשר עשתה אסתר המלך לא הזמינה כי עם אותי. היו שם שלושה אנשים במשתה, אחשוורוש, אמן ואסתר. מאיפה חרבונה הגיע לשם? מאיפה? מי הזמין אותך? איך נכנסת בלה? מה אתה עושה שם? מה? זה לא שאלה בכלל, נכון? בטח זה לא שאלה. אם יש פגישת פסגה בין נשיא ארצות הברית לנשיא רוסיה, רק שניהם, אין שם רק את שניהם. מה אתם חושבים שמכינים קפה וחביתה אחד לשני? אין שם שני אנשים, מסביבם יש כמה? זה 50-60. הטבחים, אלה שמפעילים את המזגן. אז לא המזגן, אלה שעומדים מעלים של הבננות ככה לאסוף ללוח, נכון? אלה עם הכינורות, אלה שניקו את האף של אחשוורוש, כי היה לו קשה. אלה שהביאו את המרק, אלה שחזירו את המרק, אלה שמזגו שתייה קרה, אלה שמזגו שתייה חמה, אלה שסובבו, אלה שערבבו, אלה שהביאו את הסלטים, אלה שהחליף את המנצרים. זה לא היה רק שני שלושתם, מה פתאום? זה לא נכון, זה רק שלושתם. אז למה אמן אומר שרק שלושתנו? כי רק שלושתנו מעניינים, כל השאר זה תפאורה. תגידו שם גם צלחות, או שם ספות, או שם דלתות, מה זה? זה לא סופרים אותם. גם את כל ה... פמניה, לא סופרים, זה לא בני אדם. שלושה בני אדם היו. שלושה אנשים מבחינת אמן. רק שלושה. חרבונה הוא אחד כזה שמה? חרבונה הוא סריס. אנחנו נראה את הסריסים במגילה, הם מככבים בה, הם מופיעים בכמויות הסריסים האלה. שזה סתם מעליב, נכון? מה זה סריס? זה אדם שעבר איזושהי... יש לו איזו נכות מסוימת, נכון? זה לא יפה להגיד את זה ככה, נכון? נניח שהבעיה של חרבונה זה לא שהוא סריס, שהוא צולע. ויאמר חרבונה, אחד מהצולעים אשר לפני המלך. לא אומרים את זה, נכון? נכון? למה מציינים את העובדה שיש להם מום? למה? נגיע עוד מעט. החרבונה הוא אחד שיודע. כמה זמן עבר? ממתי שקיבלו החלטה בבית אמן להקים עץ עומד 50 אמה? כמה זמן? פחות מ-24 שעות זה בטוח, נכון? כי עכשיו זה המשתה השני. המשתה השני התחיל כנראה באותה שעה שהתחיל המשתה הראשון. המשתה הראשון נגמר, אמן חזר הביתה, אסף את כולם, הייתה התייעצות, החליטו את ההחלטה הזאת. כמה שעות לקח להביא את העץ, להעמיד את העץ בטכנולוגיה שלה, אז כמה שעות? חרבונה יודע! חרבונה יודע שיש עץ, הוא יודע את הגובה, הוא לא אומר עץ נורא גבוה, הוא יודע את הגובה במדויק, הוא יודע למה מעמידים את העץ, נכון? למרדכי, הוא יודע את הכל. מאיפה הוא יודע את הכל? מאיפה חרבונה יודע את הכל? מאיפה? בואו תחזרו, ככה הגמרא אומרת, לא הגמרא, זה מה שסתר אומר. בואו נחזור לאיפה, לפרק הקודם, פרק A. ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויתב הדבר, לא, איפה כתוב? ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ, ותאמר לו אשתו וזרש אשתו וכל אוהביו. אז מי זה חרבונה? זה כתוב במפורש, המדרש אומר את זה, זה אחד מאוהביו, מה השאלה מי זה? חרבונה זה אחד מאוהביו של המן. יש מנהיגות בשושן. אחשוורוש, המן, שבעת שרי פרס ומדי, כן. מתחת למנהיגות יש מה? העולם מתחלק לשלושה חלקים. העולם של שושן הבירה. יש את הקבוצה הקטנה הזאת. אחשוורוש ושבעת שרי פרס ומדי, הם אלה ששולטים באנושות. שבעה אנשים ששולטים באנושות. יש מולם את כל האנושות. הפער לא שווה, אתם יודעים. חלוקת הכסף הייתה כזאת שכנראה 90% מהכסף הייתה בידי שבעת האנשים האלה. ועשר שאר אחוז מהכסף היה בעוד כל, בידי כל עשרות או מאות המיליונים שכללו את האנושות. האנושות זה סתם אנשים פשוטים. יש עוד שכבה באמצע. בין השמונה הגדולים לבין כל מאות המיליונים יש עוד שכבה. מי זה השכבה האמצעית? השכבה האמצעית זה שכבת הסריסים. שכבת הסריסים זה אנשים שהם פעילים פוליטיים. הם מקורבים, קוראים להם מקורבים. אם ראיתם פעם טלוויזיה, אתם יודעים מה זה טלוויזיה? מכשיר כזה שרואים בו כל מיני דברים. לפעמים רואים שם חדשות, רואים שם את ראש הממשלה ושר הביטחון. ראיתם פעם את שר הביטחון וראש הממשלה? תמיד רואים שם איזה שניים או שלושה חרבונאים. אנשים כאלה שאתם לא מכירים, הם תמיד שם, אף פעם לא תראו אותם לבד. זה אחד שהולך איתו, זה אחד שלוחש לו על האוזן, זה אחד שמסתובב, אחד שמחזיק את התיק. יש שם תמיד אנשים כאלה, שמה הם? הם לא יודעים לשלוט באנושות. הם, אין להם את הכישרון הפוליטי שיש לתותחים הגדולים. הם לא יודעים להיות חברי קבינט, אבל הם, מה הם? הם המקורבים, הם היועצים, הם המדליפים, הם המערבבים, הם הקליקות. הם הקליקות. זה כאלה אנשים שעומת נראה למה קוראים הם סריסים, כנראה שלא היום, אלא ביום ראשון של השיעור הזה. הם הסריסים, הם סריסים לא רק גופנית. לכולם ברור שהם סריסים לא גופנית, הם סריסים בעיקר נפשית. לכן המגילה קוראת להם ככה. זה אנשים שהם לא יודעים להשתלט על 90% מהכסף. אבל מה הם יודעים? הם יודעים ליהנות ממנו. יש להם כרטיס כניסה חופשי למזנון הכנסת, זה בטוח, אבל לכל מקום. הם נמצאים שם מערבבים, חותמים עסקאות, הם זזים. כשהמן קורא לזרש אשתו ויכול אהבה, מי זה אוהביו? מי זה אוהביו? זה אנשים שהם אהבו אותו. אהבו אותו, מה הקשר לאהבו אותו? אנשים אומרים, המן אתה כזה חמוד, מה הקשר בכלל? לא בכיוון, נכון? באלושי, לא בכיוון. מה זה אוהביו? אוהביו זה אנשים בקליקה שלו, במפלגה שלו. התומכים שלו, המחנה, מחנה המן. מי מחברי המפלגה מזהה את עצמו, מי תומך במועמד הזה, מי תומך במועמד הזה. זה אוהביו. מה זה אוהביו? מה זה? כאלה שיש ביניהם שיתוף אינטרסים. זה קוראים אהבה במגילה. זה שיתוף אינטרסים. חרבונה הוא מקורב, יש לו איזה תפקיד, אני יודע מה, הוא אחראי מלצרים, אני יודע מה הוא תפקיד. שטויות, אבל הוא מצליח להתברג. אז הוא נמצא בסעודות האלה, כן. הוא לא בשכבה הראשונה, ברור שלא בשכבה הראשונה, אבל הוא גם לא באלה שחיים את החיים הקטנים שלהם, קמים בבוקר לעבודה, וזורעים בשדה ועודרים, מה פתאום, הוא תפס ג'וב חבר, הוא מסודר חבר, יש לו 16 פלאפונים, וצי שיש 12 מכוניות, יש לו עוזרים ועוזרי משנה בטח, הוא ביג בוס בתוך חברת הסריסים. אבל הוא הצליח להתארגן, הוא נמצא שם בסעודה, יודע את כל זה, הוא מתוחכם מעין כמוהו, חרבונה. כל האנשים שמתוחכמים. ולכן חרבונה הוא בעצם בוגד. משום שהוא רואה את המן, פתאום משיא ההצלחה, מגיע לסף התהום. אז מה הוא עושה? הוא עושה ככה, טוק, דחיפה עליה עם הכתף, בום! כשעמד על סף התהום, הוא עוד יכול להינצל. כי המלך אחשוורוש ידוע באיפוק שלו, הוא ידבר עם היועצים, היועצים אומרים לו, עזוב, מה אתה רוצה מהמן? אין לו שום דבר נגד, הוא לא רוצה לכבוש את המלכה, והוא לא רוצה לצאת מגדך, תוריד אותו, עזוב אותו. החרבונה מוציא, משחיל, את המילה הנכונה בתח, בום! בוגד בו, בוגד בו. הוא מנצל את המידע שהוא יודע מלפני ולפנים, הוא מערבב, הוא מציג, מנגיש את המידע בצורה לא נכונה. הוא אומר לו, אשר דיבר טוב על המלך, סתם עובד עליו. הוא ידע להרבב את המלך השבור של להפיל אותו. מה עשה אמן כשהוא שומע את חרבון הבוגד בו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר לו, חרבונה, שיחקת אותה, יצאת גדול. אני לא חושב שהוא אמר את זה, הוא היה עסוק בזה שליהנות מהשניות האחרונות שהראש שלו עוד על הכתפיים, אם יש מה ליהנות שם. אבל ברעיון, חרבונה לא בגד באמן. זה מילה לא נכונה מה שאמרתי. למה הוא לא בגד? למה חרבונה לא בגד באמן? כי הוא לא בדיוק, כי הוא לא מסוגל לבגוד. איך הוא יבגוד? זה... יש אזרחים מסוימים במדינת ישראל שלפעמים אומרים שהם בגדו במדינה, הם לא בגדו במדינה. בשביל לבגוד במדינה אתה צריך להיות מה? אתה צריך להיות נאמן קודם. אתה צריך להיות אוהב. אתה צריך להיות שייך. אם יפילו על מישהו אזרחות ישראלית בלי שהוא רוצה, ובלי שהוא רוצה, הוא רוצה אזרחות אחרת, אולי את האזרחות הישראלית הוא רוצה בשביל הכסף, כן, בשביל הביטוח לאומי. אבל בזה זה נגמר, הוא לא בוגד. מה זה בגידה? בגידה יש בין אנשים שנרקמים ביניהם יחסי אמון עמוקים מאוד. אבל אם אין יחסי אמון, אין בגידה. אמן וחרבונה ידעו כל הזמן שהם לא אוהבים אחד את השני. שווה לחרבונה בשביל הקידום הפוליטי שלו, להיות עכשיו תומך של אמן בשנייה שהוא רואה שיש לו הזדמנות יותר טובה, זרק אותו לפח. אתם פעם, מקווה שזה קורה הרבה פעמים, אתם מחליפים גרביים, ואז הגרביים הקודמות מאוד נעלבות. שירתנו אתכם בנאמנה, בואו נהיה נחמדים, אז נגיד שרק 48 שעות, וחיממנו לכם את הרגליים, הוא לוקח את הרגליים, מה, אתה לא מתבייש להעליב אותי? עד שהבן שיתוף אינטרסים כזה ככה, אתה זורק אותי? זה שאלות של הבל, שאלות של שטות, נכון? כי אין שום מערכת יחסים של אהבה וחיבה ביני לבין הגרביים. גרביים זה חפץ דומם, ששירת אותי. ככה זה אמן וחרבונה. ככה זה אהבה במגילה. כשבמגילה כתוב אהבה מתכוונים למשהו נמוך מאוד, חייתי מאוד, אין לזה שום קשר. אתם יודעים, החז"ל אומרים שהמילה אהבה זה גימטריה האחד, נכון? כמו הקדוש ברוך הוא 13. אהבה היא צופנת בחובה, רבדים כאלה עליונים. לא קשור למגילה, מה פתאום? זה שטויות. כשהמלך אוהב את אסתר, מה הכוונה? שהיא הכי טעימה לו. מה הכוונה? כתוב שאסתר באה אליו בחודש טבת. למה חודש טבת? חז"ל אומרים בגמרא דברים מפחידים כל כך, מזעזעים כל כך. למה? כי קר בחודש הזה. אז מה קר בחודש הזה? אז מאוד נעים להיות צמוד לגוף של מישהו אחר. אם זה החם, אז לא נעים, חם וחם. אז קיצור, הוא מפיק את היצרים שלו מהגוף הקדוש של אסתר. זה פסוקים מחרידים. זה זוועת עולם מה שקורה שם. איזה זוועה שאסתר טעימה לו. ואיך המגילה קוראת לזה? אהבה. חרבונה ואמן לא אוהבים ככה אחד את השני. איך המגילה קוראת לזה? אהבה. ואנחנו שואלים, למה? המגילה כתובה בתנ"ך. למה בתנ"ך זה לא אהבה? זה לא אהבה, זה שטות, זה גועל נפש. למה קוראים לזה? למה קוראים לזה טוב? למה קוראים לזה אהבה? למה? משום שמי כתב את המגילה? אולי אנשי כנסת הגדולה כתבו את המגילה, אני לא יודע מי כתב את המגילה, אבל אנחנו לא דנים בשאלה מי כתב את המגילה, אנחנו דנים בשאלה איך המגילה כתובה. המגילה מנסה להפגיש אותך עם עולם, עם עולם. אפשר היה לכתוב את המגילה מנקודת ראות אחרת לגמרי. אבל המגילה, מי שכתב את המגילה, בחר לכתוב אותה בצורה כזאת שאתה תבין את העולם שאסתר חיה בתוכו. זה לא, כמו שאמרתי בדקות של הפתיחה, זה לא עולם ששם שמיים לא מוזכר בו. זה לא שמישהו לא אמר אלוקים. זה עולם שאין בו אלוקים אפילו אם תחצק אותו חזק. אם מישהו יגיד לאנשים שם יש אלוקים, אז הם יגידו כמה זה עולה. תביא לי 3 חתיכות כאלה. זה עולם בלי אלוקים במובן העמוק של המילה בלי אלוקים. זה עולם בלי ערכים, זה עולם בלי נשמה, זה עולם בלי זהות, זה עולם בלי עומק. בלי קשר ליהודי או לא יהודי קודם כל. זה עולם ריק, זה עולם חייתי, אינטרסנטי, יצרי, תחרותי, דורסני, הורסני. זה עולם זוועתי. העולם שהעלילה מתרחשת בו, אנחנו עוד לא נגענו בעלילה כל כך. אנחנו בפעם הבאה נדבר יותר על הדמויות שמגילה. העולם, הרקע זה עולם שאין בו אלוקים. אין בו אלוקים. שוב, זה לא קשור. תגיד, תצעק, תשים שלטי חוצות ותגיד את המילה אלוקים. זה לא יעזור. כי להגיד אלוקים זה לא בשפתיים, זה מה? זה בנפש, זה במחשבה הפנימית. להגיד, יש משהו מעבר לגוף. יש משהו פנימי. העולם שאנחנו חווים אותו, נפגשים אותו מגילת אסתר, זה עולם תלוש לחלוטין. וכדי להראות לנו את זה, הסופרי המגילה, מי שכתב בגמלה, הייתה, היה ויכוח גדול בגמרא, מסתבר רוח הקודש שנכתבה לנו, שכתבה, אתם יודעים? ויכוח גדול מאוד, אם מסתבר מתמת את הידיים. כתבי הקודש גזרו על כל דבר שהוא קדוש, הוא מתמת את הידיים. אני לא אגיד עכשיו למה. היה ויכוח גדול מזמן מתמת את הידיים, לא מתמת את הידיים. להלכה זה כתבי הקודש. אבל היה לא פשוט, למה לא פשוט? בגלל מה שהצפנו היום. בגלל שהמילים של המגילה הם מילים שכאילו כתב אותם איזה כתב רכילות של איזה ירחון צהובון זול שרואה את הדברים בצורה מאוד מאוד עקומה. איך בתוך העולם הזה אסתר תפגיש אותה עם אלוקים? בסך הכל העולם הזה יש נוכחות לא רק במגילת אסתר, הוא נוכח גם בהרבה דורות אחר כך ואנחנו מתחככים בו לא מעט עם העולם הזה. איך בתוכו חושפים את אלוקים? זה השיעורים שאסתר בהדרכת מרדכי יעבירו לנו בהמשך. כל טוב.